בוקר טוב. אז אנחנו בפעם שעברה דיברנו על המסרים של קהלת, שהרמב"ן מסכם, הראשון והשני. הראשון, לעזוב את ההבלים, השני, להתרכז בכללים, בכללים הקיימים, בהשגת החוכמה שיש בכללים שבטבע, החוכמה האלוקית, ולדבוק ביראת השם. כן, והרמב"ן עמד על זה בתוך הדברים, גם על ההבדל בין ספר קהלת לספר משלי לספרים אחרים, שמדבר על שלא מדבר על שינויי טבע שיש לדבקים בשם השם, אלא על מידת הנהגת אלוהים, הסדר שבטבע. ועכשיו אנחנו מגיעים למסר השלישי שכלול בספר קהלת שהרמב"ן מסכם. והדבר השלישי היוצא לשלמה מכלל דבריו באבלי העולם הזה שהזכיר, הוא הדבר הקשה, שהוא שורש המרי ושורש האמונה, שבו נתחבטו הראשונים וגם האחרונים בכל אומה ולשון, והוא עניין צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זאת אומרת, מתוך ההתבוננות הזאת היסודית שלמדנו עליה בספר קהלת, בפסוקים הראשונים, שמבדילה בין הקיום של הכללים להפסד, לאובדן, להתחלפות של הפרטים, אז גם כן יש לשלמה איזו תשובה מסוימת, התייחסות ותשובה מסוימת לשאלה הגדולה שהרמב"ן אומר, הטרידה את כל הדורות, ראשונים ואחרונים בכל אומה ולשון, שזה מה שנראה לכאורה חוסר צדק של השגחה, שצדיקים רע להם ורשעים טוב להם. זה הטריד את כולם, זה שורש המרי ושורש האמונה. הביטוי כמובן שורש המרי ושורש האמונה, כולם מכירים אותו מהכוזרי, מאמר ראשון, סעיף עין זין, אבל כן, עין זין, עין חט, והרמב"ן מפרש אותו פה במשמעות אחרת, הוא משאיל את המושג, אבל במשמעות אחרת, כן, לא נסביר כרגע מה רבי יהודה הלוי התכוון, אבל המשמעות שהרמב"ן, החדשה שהרמב"ן נותן לביטוי הזה, זה בעצם שהרמב"ן מבין שאם יש לך את הפתרון הנכון לשאלה הזאת, אז אתה מאמין, ומי שאין לו, הוא כופר. זאת אומרת, יש פה עובדה אחת שבה תלויה ממש האמונה והמרי. העובדה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה הדבר שמוביל, הוביל במקומות רבים לכפור, בידיעה ובהשגחה, כמו שהרמב"ן יפרט, ומי שיודע להסתכל על זה נכונה, זה גם יהיה אצלו מיסודי האמונה והבנת צדק ההשגחה האלוקית. אז בין השאר שלמה מתייחס בספר הזה לשאלה הזאת, ואנחנו נראה שכן, הרמב"ן כבר לימד אותנו שדברי שלמה כפולים, והמסר הפשוט של ספר קהלת הוא כמו שלמדנו פעם שעברה, זה מסתכל על הנהגת הטבע, ולכן התשובה, הרמב"ן נראה לנו קודם כל את ההתייחסות החלקית שמהמבט הזה של הטבע, איך אפשר לענות על השאלה הזאת ואיך שלמה עונה עליו ברובד הגלוי של הדברים שלו. ובהמשך הרמב"ן גם מלמד שברור שזו תשובה שלא מספיקה, ויראה לנו ששלמה רמז גם כן לסוד. האמת שהוא כבר הראה לנו בתחילת העניין ששלמה גם רמז לסוד. דור הולך ודור בא וארץ עולם עומדת, אבל הוא יראה בעצם, המבנה הוא כזה, שנבין מה כתוב בקהלת בנושא, ולא רק בקהלת, הוא יביא גם בתהילים, דברי אסף, דברי דוד, שגם כן שאלו את השאלה, וקודם כל ענו תשובות חלקיות, כן? זה נלמד היום, בעזרת השם בהמשך הוא יביא, כן? גם זה השלב הראשון בספר איוב גם, חברי איוב, תשובות חלקיות שעוד לא מתרצות את הדבר בצורה המלאה והכי שלמה שלה, מה שאפשר להגיע בחוכמה ובהתבוננות בהבלי העולם, כן? אבל השלב הבא שאנחנו נראה זה שבסיום ספר איוב, שנתייחד לזה, הרמב"ן הביא לנו פה תמצית איוב, וברמזים של שלמה ואסף ואחרים, אז נרמז גם התשובה המלאה לדעת הרמב"ן. אז זה ככה, זה מהלך קצת ארוך, אז כן, ניקח נשימה עמוקה וניכנס לזה. אז כמו שהוא אומר, אבל אותו התבוננות באבלי העולם אמור לתת איזשהו מענה לפחות בסיסי לשאלה הזאת, שכמו שהוא אומר, שורש המרי, שורש האמונה, התחבטו בזה הראשונים והאחרונים בכל אומה ולשון. כן, הרמב"ן עוד השתמש בביטוי הזה כבר בהקדמה לפירוש שלו לאיוב. בסמונו דיברנו, הרמב"ן כתב את שער הגמול, שם לראשונה הוא כותב תמצית של ספר איוב, בזה הוא מחכה את הרמב״ם במורה נבוכים, פרקים כף ג' כף ד' וחלק שלישי, הרמב״ם מפרש תמצית איוב, תמצית איוב, והרמב״ן לא מאמץ את העיקרון, במקום לפרש פסוק פסוק, הוא אומר בוא נגיד מה הטענות העקרוניות שיש, מה התשובות, מה תמצית הספר. כך הוא עשה בשער הגמול, אחר כך הוא החליט, הוא ראה שהספר הזה כל כך חשוב וכל כך יסודי והשאלה כל כך משמעותית, אז הוא ניגש לפרש את הספר הזה. בהקדמה לפירוש שלו, כן, אחרי שער הגמול, הוא מפרש את הספר בפרטות, ששם יש לו גם כן כללים של להבין מה הטענה העקרונית, וגם יורד לפרטים ולפרש פסוק פסוק. שם הוא משכלל מאוד את ההסבר של שער הגמול. וכאן הוא מביא תמצית אחרי שהוא כבר, אחרי כל החידושים שלו וכל השכלול. עכשיו שם בהקדמה לפירוש איוב, זה אצלנו מודפס בתחילת הכרך, אז רואים את ההשפעה העצומה של מורה נבוכים. בין השאר, נזכרתי את כל הדברים האלה עכשיו, כי מה שהוא אומר שזה התחבטו פה ראשונים ואחרונים, זה על פי דברי הרמב״ם במורה נבוכים, כמו שהרמב״ן מביא מהרמב״ם בהקדמה לפירוש איוב, שהרמב״ם מספר מה גרם לפילוסופים לכפור, אז לכפור בהשגחה, לכפור בידיעה. אז הכל התחיל מזה שהיה נראה להם שאין פה סדר. אין פה סדר במציאות של צדק, של שכר ועונש בהתאם למעשים, של צדיק ורשע. כן, וממילא הם הגיעו למסקנות, עוד מעט נראה את זה גם, אולי אני כבר אקדים עכשיו, ונראה יותר קל להבין את זה בתוך דברי הרמב"ן גם כאן, איך הם הגיעו לכפירה? אז הם אמרו, אם אין סדר, אז אם נגיד שהשם יודע ויכול להתערב פה, והוא לא עושה את זה, אז זה חיסרון אדיר, זה להגיד שהוא עושה עוול, שלא אכפת לו אף על פי שהוא יודע ויכול. לכן הם העדיפו להגיד שבעצם הוא בכלל לא יודע, וזה לא ביכולתו, כי למעלתו הוא לא מתעסק במקום הזה, בבריאות השפלות האלה. כן, זה היה נראה להם הפתרון הכי טוב. הכל בגלל שהם לא יכלו להבין את הצדק שבסדר של כל מה שקורה עם בני האדם. כן, וכן, זה הרמב"ם מביא בשם אריסטו והפילוסופים וכולי. אז זה, בכל אומה ולשון שאלו את השאלות האלה, גם המוסלמים, גם זה. יש עוד הכרחים שגרמו להם להגיד שהוא לא יודע, אבל הרמב"ם ירמוז לזה בקצרה. קיצור, שאלה שהטרידה את כולם, וכמו שאמרנו, הדברים פה שהרמב"ן כותב לנו, דברים תמציתיים, זה דברים שהוא כבר כתב עליהם בהרחבה, בפירושיוב, בשער הגמול, הכל בהשראת דברי הרמב"ם במורה, שהעריך בזה הרבה, בעיקר בחלק שלישי. אז איך שלמה מאבלי העולם שהזכיר, בא להשיב גם כן את התשובה הבסיסית, קודם כל השאלה הזאת, אני כבר לא עכשיו טוב לו. שהוא אומר, שלמה אומר, אני רואה העולם שפרטיו הבל ויסודיו קיימים עומדים. כן, הפרטים מתקלים כמו שלמדנו, והיסודות קיימים וכלליו קיימים ואינם עומדים. כן, אבל האמת שגם כלליו היסודות הם לא לחלוטין עומדים כמו שלמדנו, לא לנצח. יש להם עמידה אולי יכולת לעמוד לנצח מצד היכולת האלוקית, אבל חוכמתי עמדה לי. ירמוז, בניגוד ליסודות שיהיה להם פירוק בשלב מסוים, ירמוז לנפש החכמה שהיא עומדת לגמרי ואינה מתגלגלת במסיבות כלל. כן, המשמעות מתגלגלת במסיבות, כמו שברור פה מה המשמעות, זה לא גלגול נשמות, אלא זהו מעלים אותו. כן, הביטוי יש כאלה שמשתמשים בביטויים, גלגול מסיבות, כמו רמחל, גם כן רומז לזה גם לגלגולי נשמות. אבל הכוונה פה שהיא לא מתפרקת ליסודות, הגלגול המסיבות, הכוונה אותה התרכבות והתפסדות שיש לפרטים מהיסודות. כן, אז היא לא מתפרקת, אלא היא עומדת, כמו שאמרנו, שהיא לא מן היסודות, והיא פח בפעם שמת חיים. אז חוכמתי עמדה לי, אז הוא מבין, הנפש עומדת, הנפש החכמה עומדת, קיום הנפש וקיום החוכמה, כן? דבר שגם הפילוסופים הבינו. אמנם אנחנו עמדנו על זה בזמנו פעם, אני אומר במאמר מוזכר, שהרמב"ן, כשהוא מסביר את המושג הזה, הוא לא מסביר אותו בדיוק כמו הפילוסופים, אבל הוא לוקח את הביטוי מהם, ומסביר דומה, ולא ניכנס עכשיו להבדלים. וחזר ואמר, כן, אבל בירותי שמקרה אחד יקרה את כולם, לפעמים קשה לי עד מאוד. זהו שאמר, ואמרתי אני בליבי, כי מקרה כסיל, גם אני אקרני. ולמה חכמתי אני אז יותר, ודיברתי בליבי שגם זה הבל. זאת אומרת, לפעמים, אומר המן, כלומר, הרערתי בזה הרעורה, אולי יש המקרה בנפש ובחוכמה. זאת אומרת, הוא מבין שהנפש והחכמה נשארת, אבל לפעמים יש לו איזה הרהור, אולי אחרי המוות, לפעמים יש הרהור כזה ששואל על זה, והוא מספר כמה קשה עליו דבר זה, זה שיש לו ספקות בעניין נשארות הנפש. זהו שאמר, וסניתי אני את החיים, קירה עליי המעשה וכו'. זאת אומרת, עם כל זה שהוא מתנחם, בעצם הוא אומר, עיקר הנחמה, כמו שהוא יסביר, זה בעצם ההבנה שנכון שיש פה נראה קצת חוסר סדר וחוסר צדק, קצת כבר לא עכשיו וטוב לו, אבל אם זה, אם מסתכלים על האבלים, על המציאות של האבלים, אבל אם עושים עיקר את המציאות של קיום הנפש החכמה, שהיא מתקיימת עוד יותר מקיום היסודות, שהם בסוף גם יכלו, אז בעצם מקבלים איזושהי תשובה בסיסית לעניין. כן, אבל גם אחרי שהוא יודע שזו התשובה, יש לו הרהורים, שמה לא, שמה פה, וזה גורם לו ממש לצער גדול, סניתי אני את החכמים, כי רע עליי המעשה וכו'. ובדרך אגב אומר הרמב"ן, זה העניין בעצמו, אמרו דוד אביו או אסף במזמור, בתהילים עין ג', כן, אז כתוב שמה שזה לאסף, וכן, השאלה אם דוד אמרו מפי, כן, דוד אמר תהילים מפי 10 זקנים, אז מי בדיוק אמר? אז הרמב"ן מסתפק, אסף או דוד. כן, במזמור, אך טוב לישראל, אלוהים לברי לבב. כן, אז שם יש את הקושיה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, גם שם דוד מתאר כמה זה קשה לו, שאמר, או אסף, כן, שאמר, ואני כמעט נטיו רגליי, כעין שופחו אשוריי, כי קינאתי בהוללים שלום רשעים אראה. אומר הרמב"ן, זו קושיית רשע וטוב לו. כמה קשה לו לראות איך שכאלה רשעים, כמה מרשיעים וכמה טוב להם. ומילת קינאתי, כשהוא אומר קינאתי בהוללים שלום רשעים אראה, זה הורה על להיות לו קושייה אחרת, בצדיק ורע לו. כי הוא לא יקנה בשלוות רשעים, רק ביות להם שלווה ויות לו רבות רעות וצרות. כן, לא רע לדוד שטוב לאחרים, אלא רע שיש פה חוסר צדק, לכן יש פה קנאה, שרח פה קנאה, כי מי שראוי שהגיע לו טוב, לא טוב לו, ודווקא לאלה שלא ראוי. זאת אומרת, הבעיה היא עצם חוסר הצדק, לא שאם היה טוב לו, אם לא היה פה קושי הצדיק ורע לו, אז לא היה אכפת לו שטוב לכולם. ואומר כי כמעט נטיו רגליו, כן, כמעט, כמו שהוא ציטט, כמעט נטיו רגליי, כאן שופחו אשוריי. כמעט נטיו רגליי מה שהיה מאמין. אך טוב לישראל, אלוהים לברי לבב. הוא היה בטוח, כמעט, והוא היה קשה לו להאמין שבסוף יש צדק ומשכר טוב לצדיקים. ומזה שרואה יבואו למעיין שתי כפירות. כן, כל כך קשה לו, הוא אומר, הרי כמעט הוא עוזב את הדרך, כמעט הוא נופל בשתי כפירות שאחרים נפלו בהם, כמו שהרמב"ן הולך ומפרט, כן, שכחישו את ההשגחה וכחישו את הידיעה, כמו שהסברנו, כן. ומזה שרואה, יבואו למעיין שתי כפירות. זהו שאמר, לכן ישוב עמו הלום, עמו הלום, וממלא עמה צולמו. יאמר, כן, מה זה הפסוק הזה, קצת סתום, מה זה ישוב עמו הלום, וממלא עמו צולמו? יסביר הרמב"ן, כי זה ישיב כל עם השם הלום, ונשבר בהלמות פעם. זאת אומרת, זה ממש מושיב את כולם בספקות, בקשיים קשים. זה המציאות הזאת, הצדיק והרע לו עכשיו טוב לו, גורם לקשיים עצומים על העם, ישיב אותם בספקות, וממלא מן המעלומות ימצאו להם, כי עניין, כן, איזה ספקות היה להם, אומר שתי כפירות, אחד זה, ואמרו איך ידע אל, ויש דעה בעליון, כן, זאת אומרת, אומרים, אולי השם לא יודע בכלל, מה נגיד, שיש משפט מעוקל, כן, וזאת הכפירה נתפשטה, זו הכפירה הראשונה, והיא נתפשטה ביוונים, היא זו הקושייה קודם כל, כמו שלימד הרמב״ם, מורה נבוכים, והביא את זה הרמב״ן כבר בפירוש איוב קודם. ואמרו שאין הבורא יודע הפרטים, ונותנים טענות נמסות, הם הוסיפו עוד טענות, להגיד שאין הבורא יודע את הפרטים. כן, למשל, כמו שהוא מביא פה מהכוזרי בעצם, במאמר ראשון, סעיף א', שמפני שהכוונות מורות על חסרון המכוון, והם בו תוספת. כידוע בספר ראש הממרים ימחה שמו ושם הנגררים אחריו. כן, הרמב"ן, זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה, או כשהוא מזכיר את אריסטו שגרם לכפירה גדולה בהשגחה, אז הוא ככה מזכיר אותו ימחה שמו ושם הנגררים אחריו. אז זה טענה שאומר, מה, כן, אם תגידו שהשם רוצה, שיש לו כוונה ורצון, אז מה, חסר לו משהו? הוא הרי שלם. כן, ואז מה שהוא רוצה זה תוספת בו, מה פתאום? הרי הוא אחד, ולא משתנה, ולא זה, אז לא יכול להיות, לא יודע את הפרטים. כן, וכבר השיבו הראשונים, השיב הרמב״ם, שאין ידיעתו כידיעתנו. באמת, השיב הכוזרי, מאמר שני, סעיפיו, אומר, אם תקשה עליי מהרצון, אני לא יודע מהו הרצון האלוקי, אני לא מגדיר את הרצון. אנחנו בעצם, אומר רמב״ם, אנחנו מדברים על דרך השלילה. הוא לא נעדר הרצון, הוא לא מחויב לכלום. אבל איך הוא? הוא ודעתו, רצונו אחד, ואין לנו שום השגה בזה, ואין לנו קושיות על זה. וזה חיסרון הרבה יותר גדול, אומר רמב״ם, להגיד שהוא לא יודע. לייחס לו השכלות, לייחס לו כאילו מוכרח, הופכים אותו לכפוי. זה חיסרונות עצומים, חס ושלום, חלילה לאל מזה. כן, אבל הם עם הטענות הנמסות האלו הגיעו למסקנה של הכחשת הידיעה, וזו פשטה גם באומתנו מראש. כן, עוד הרבה לפני אריסטו, אומר הרמב"ן, הנה אסף מדבר על זה, כן, שהוא שנאמר ואמרו איך ידע אל ויש דעה בעליון. ככה שואלים, יש דעה בעליון? כלומר, איך ידע אל בפרטים ויש דעה בעליון בעתידות? כלומר, הרי שהוא תקיף באמיץ כוח ועליון ונשגב ויכול, אילו ידע עבר ועתיד, למה יוצאים משפט מעוקל בשלום הרשעים וישרו הצדיקים? הנה פה כבר נכנס גם לכפירה השנייה. אם הוא יודע את הכל, יודע גם, אז למה הוא לא מתערב בדבר הזה? למה, אם יש לו, אז הם מכחישים גם את ההשגחה וגם את הידיעה. ואמר, אז אם כבר הוא, אז הנה הרמב"ן מראה לנו שאותם ספקות ששלמה מעורר, שקשה לו בעניין הזה, אז גם אסף הראה שכבר טעו בזה, וכבר, או דוד או אסף כבר אומרים, כמעט נטעו רגליי, כן, בגלל הקושי של השאלה הזאת. ואם כבר הוא מביא את העניין הזה, אז הוא קצת משלים פה את המזמור, כן, גם את התשובה שלו, כן, ואמר חכם המשורר הזה, כי זה הקושייה החזקה מאוד מתחילה, זהו שנאמר, כן, במחשבה ראשונה, בתחילה זה נראה קושייה עצומה, זהו שאמר, והחשבה לדעת זאת, עמל הוא בעיניי. ממש, לא יכול להבין את זה. ובסוף, נתגלה לו הטעם, שנאמר, עד אבוא אל מקדשי אל, הבינה לאחריתם. כן, גם הרמב״ם כבר פירש את המזמור הזה שם, נראה לי זה פרק ט' ז' וחלק ג', ומראה, הנה, שם יש תשובה. כלומר, מה זה כשאבוא אל מקדשי אל, הבינה לאחריתם, אם אני מתבונן באחרית, בעולם הבא, במקדשי אל, אז אני יכול להבין, בסדר, קבל את הפרופורציות. כמו שהוא מסביר, כלומר, שבאתי במחשבתי למקדשי השם, מה זה? זה לעולמים שהכין למקודשיו, ואבין לאחריתם. כן, אני מבין מה אחריתם של הצדיקים, מה אחריתם של הרשעים, כן? איך היו, איך אומר שם המזמור, איך היו לשמה כרגע, שפו תם ומן בלעות, מה הסוף של הרשעים? כן, זהו החרטת הרשעים. ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, זה קיום הצדיקים לעד, עם השם הנכבד. כי יחנה הצדיקים בשם עצמו, זאת אומרת, דוד, כשהוא מדבר על עצמו, זה כאילו דוגמה לצדיקים. זה אני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, יכנה הצדיקים בשם עצמו כטעם פלוני, כן, שהוא בקיצור לוקח את עצמו כדוגמה, וכן יעשה איוב, וכן יעשה איוב, אותו שאלה אפשר למצוא גם כן אצל איוב, שהוא יקשה ברשע וטוב לו, ויקשה בהוא עצמו שרע לו. זאת אומרת, שאלת צדיק ורע לו באיוב מוצגת על ידי עצמו, איך הוא עצמו שהוא צדיק, והרמב"ן כמו שידוע שיטתו, והוא ילך ויזכיר, איוב לדעתו היה צדיק גמור לחלוטין, השם העיד עליו שבסיתני חינם, כן, שלחינם הגיעו האיסורים. אז הוא מייצג את הצדיק, וכשהוא רוצה להציג שיהיה צדיק ורע לו, אז הוא מקשה בעצמו, כן. ואמר המשורר עוד בתהילים ע"ג, כן, מי לי בשמיים טוב, כן, מי לי מי אני יכול לסמוך בשמיים שהוא טוב, מזל או מלאך ושר שיועיל לי או יזיק לי, ואימך לא חפצתי בארץ אדון אחר, כי אתה לבדך משגיח ומטיב בשמיים וארץ, כי הנה רחקיך יובדו, ושרה מלבי קנאתי ברשעים, ואני קרבת אלוהים לי טוב, ותסיר קושיה צדיק ורע לו. אז הוא מפרש לנו פה הרמב"ן, כן, כמו שלמה, שהיה ברור לו שעיקר התשובה הפשוטה לצדיק ורע לו עכשיו וטוב לו, זה מה שנקרא הבינה לאחריתם, זה להבין שהנפש, כן, קיום הנפש בקיום החוכמה, ושהעיקר זה העולם הבא ולא העולם הזה, כן. אז אותו, ואף על פי כן היה לו קושי, אז ככה רואים גם אצל במזמור ע"ג את הקושי העצום ואת התשובה של הבינה לאחריתם. עד שאנחנו נראה שזה, כמו שאמרנו, זה לא התשובה השלמה עדיין, כן. אומר וכן שלמה אמר מתחילה שראה לפעמים המשפט מעוקל, זה שאמר את הכל ראיתי בימי הבלי, יש צדיק עובד בצדקו ויש רשע מעריך ברעתו, ראה את הקושייה הזאת, יאמר אף על פי שימיו קצרים כאבל, ראיתי בימי הבלי, ימים כל כך קצרים, בכל זאת אני רואה, מהניסיון הקצר שלי אני כבר רואה את הקושייה הגדולה הזאת, כן, וראה את זה בימיו, ואמר אשר אין נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה, על כן מלא לב בני האדם בהם לעשות רע. זאת אומרת, מבחינתו יש לו תשובה, הוא ברור לו שבסוף בעולם הבא אז יהיה מיצוי הצדק של הדין, כן, בין לטוב בין לרע, אבל בגלל שזה לא קורה מיד, יאמר כי מפני שאין דבר האבונות והרעות משתלם מהרה, על כן יטעו ליבות בני אדם, הוא לא טועה, אבל בני אדם טועים לומר לדין ולדיין, ואמר אשר חוטא עושה רע מעט ומעריך לו, מעט ומעריך לו, זו קושיית רשע וטוב לו, כן. אז, אבל הוא תירץ אותה מתחילה שאינה אלא עריכות, זאת אומרת הוא מראש ברור לו גם התשובה, הוא אומר זה רק עריכות, השם מעריך לו ובסוף ישלם וימצא איתו את הדין לאחר פטירתו בעולם הבא, שהוא עיקר, זה הרי עולם הנשמות והעולם הבא, זה בעצם עיקר השדה האמיתי והמשמעותי, פה זה אבלים, כמו שהרמב"ן כן מפרש דברי שלמה, פה הכל חולף ולא עיקר, כן, כי גם יודע אני אשר יהיה טוב ליראי האלוהים שיראו מלפניו, וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים, כצל אשר איננו ירא מלפני האלוהים, יאמר שזה וזה אריכות, כן, צדיקים תחילתם איסורים וסופם שלווה, בעולם הזה שהוא לא עיקרי יש להם איסורים אבל בסופם שלווה, ורשעים תחילתם שלווה וסופם איסורים. אז זה, כן, זה לשון בראשית רבה, בעצם שחכמים מבטאים את מה שאומרים פה המשיבים, כן, אלו דברי אסף וטענותיהם של חברי איוב, כן, זאת אומרת זה התשובה הבסיסית שישר עונים, כן, שבעולם הזה זה לא עיקר החשבון, זה לא עיקר, זה לא השלב המשמעותי, זה שלב, זה אבלים, זה לא השלב המשמעותי, שם בסוף יש צדק, בעולם הזה יש עריכות, אולי הרשע ישוב, הצדיק, עוד, בסדר, מגיע לו שכר, שלמו לו, לא מיד, כן, אבל שלמה חזר ופרשה, גם אחרי ששלמה מביא את התשובה שכולם עונים, אז אומר שלמה ככה, יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, כן? ואומר שלמה וגומר, אמרתי שגם זה הבל. אמר, יאמר שיש צדיקים עובדים לגמרי, שמגיע להם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע להם כמעשה הצדיקים, ולא תרד שלמה בזה, אלא שכתב, אמרתי שגם זה הבל. אז מה זה שגם זה? הכוונה לומר, אמרתי שגם זה מגלגול הסיבות שחוזרות ליסודה מהר. זאת אומרת, אין חשיבות לרע שמגיע לצדיק בעולם הזה בתוך ההבלים, שיש לו קצת צער חומרי, וגם אותו דבר לטוב של הרשע, זה הבל, זה לא הדבר הקיים. אבל זה לא הכל, תראו, הוא ממשיך, ואמר עוד על זה, וראיתי את כל מעשי האלוהים, כי לא יוכל אדם, שימו לב, לא יוכל אדם למצוא את המעשה אשר תחת השמש, אשר יעמול האדם לבקש ולא ימצא. שלמה בעצם מודע לזה ומפרש את זה ואומר, תדעו לכם, זה לא תשובה מספיקה. לבוא ולתרץ ככה ולהגיד, טוב, זה עריכות וזה, אבל זה עוד לא מסביר את הצדק המוחלט. הרי הצדק האלוקי הוא צריך להיות מוחלט, אפילו לא מעט שבמעט לא צודק, אפילו לא איזה הבל של 120 שנה לא צודק. ואם אתה מנסה למצוא את זה בחוכמה, אי אפשר. לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר תחת השמש, רמו לאדם לבקש ולא ימצא. וגם אם יאמר חכם לדעת, לא יוכל למצוא. ככה מסיים שלמה, ואומר הרמב"ן, כן, שלא ימצא במעשה ולא ימצא גם בחוכמה. ינסה להבין ויתבונן גם בחוכמה והצדק, שהחוכמה נשארת והנפש נשארת, ויש בסוף הבינה לאחריתם, זה עוד לא עיקר התשובה. כל מה שענו בעצם חבריו של איוב ואסף ושלמה מתוך העיון בהנהגת הטבע שיש פה בצד הגלוי של ספר קהלת, זה לא תשובה מספיקה. וכן, השלים עניינו בכאן, בפחות בשטחת דבריו, בצד הגלוי של דבריו, אז הוא משלים, כי הוא חשב שלא ימצא האדם אדם בחוכמתו, כי יש בדבר סוד נעלם מבני אדם. כן? ואומר, ותדעו לכם, זה לא רק שלמה. הרמב"ן רוצה לחתור בסוף להראות, תראו, יש פה תשובה של ספר קהלת, אבל תשובה של ספר קהלת היא תשובה חלקית, היא תשובה נכונה, היא מועילה, היא מיישבת את הקשיים, וזה מה שאפשר להגיד בחוכמה מתוך התבוננות בסדרו של עולם בטבע. אבל הוא רוצה להכווין אותנו, כמו שאמרתי, לתשובה יותר עמוקה שהיא נמצאת בכתבי הקודש, אבל רק ברמז, כן? ולכן מסיים שלמה שיש בדבר סוד, וכן השלים איוב טענותיו במאמר, והחוכמה מאין תימצא, אי אפשר למצוא את החוכמה, כן? עד אלוהים מבין דרכה והוא ידע את מקומה, כי הוא לבדו היודע בזה. רק השם יודע את הצדק באמת, ואת התשובה האמיתית השלמה של הצדק האלוקי המוחלט. הרמב"ן ושער הגמול בהתחלה מביא גם כן תשובות כאלה, כשהוא מדבר על צדק ההשגחה, ובסוף הוא אומר, אבל זה לא מספק אותנו. שם הוא מסביר, כי אם זה היה איזה מלך בשר ודם שאתה שואל על צדק מעשיו, אז מספיק שרוב דבריו הם, רוב דרכיו הם טובות, ובסך הכל המערכת עובדת. ולא אכפת, כאילו אין מה לעשות שקצת לא צודק. במקרה כזה, במקרה אלמוני, הוא נראה שלא בצדק, או מעשה פלוני. ביחס למורה, זה לא אפשרי. לכן הרמב"ן אומר, התשובות האלה שבדרך החוכמה נותנות תשובות עקרוניות, כלליות, הן לא מספיקות ביחס לקדוש ברוך הוא, שהוא הצור תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, כן? וכמו שהוא אמר פה בתחילת הדרשה, והיה השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה כולל את הנפסדים, זה כולל את ההפסדים, זה כולל, לא רק, אי אפשר להסתפק בקיום החוכמה, כן, גם טוב מאוד זה טוב מוות, גם האפיסות הן טובות. וכן שלמה, אחרי שאמר שאם יאמר החכם לדעת לא ימצא, כן, אז שלמה אומר, תדע לך, נשאר הקושייה. שימו לב מה אומר פה הרמב"ן, נשאר, הוא אומר, כי את כל זה נתתי ליבי ולבור את כל זה, אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלוהים, יאמר עוד זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש, כי מקרה אחד לכל, וגם לב בני אדם מלא רע ועוללות בליבם בחייהם בלבבם, בחייהם ואחריו אל המתים. כלומר, הרמב"ן מפרש מה שמערערים, הרבה בני אדם מערערים עוללות בחיי האדם, לומר שכולם יקרה, וגם אחרי מיטתם מערערים בהם, לומר אין עונש ושכר ולית עולם אחר. זאת אומרת, גם אחרי כל התשובות, השלמה מתאר שאנשים לא נשארים עם תשובה, יש עדיין הרהורים ויש עדיין מחשבות, ובעצם בתשובה שבדרך החוכמה אי אפשר למצוא, ולכן אנשים נשארים בספקות. ולכן אומר הרמב"ן שכיוון שהוא כאילו משאיר אותנו בתשובה לא שלמה, אז היה מחלוקת לרבותינו, והמחלוקת הידועה לרבותינו מן המקום הזהו. יש מחלוקת ידועה האם קהלת זה קודש, כן? למה? מה הנקודה? תראו, מן המקום הזה, כי הרי הוא משאיר אותנו לא בתשובה שלמה, לא בתשובה שלמה. כמו ששנינו, אמר רבי עקיבא, חס ושלום, לא נחלק אדם על שיר השירים שלא יתאמה את הידיים, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש הקודשים, ואם נחלקו לא נחלקו אלא על קהלת. כן, זאת אומרת, רבי עקיבא אומר על שיר השירים אף אחד לא נחלק, זה קודש קודשים. אבל משמע שאם כן, אם היה מחלוקת בחלק בכתבי הקודש אם להכניס או לא להכניס, אז על קהלת נחלקו. למה? לומר שאינו מדבר אלא בשם אלוהים, מידת הדין, אהובה בעולם כמנהגו של עולם. אבל צדיקי התורה, העובדים מאהבה, אינן במשפטי הספר הזה. אם כן, אינו קודש. זאת אומרת, הוא לא מדבר על ההנהגה האלוקית, של ההתערבות האלוקית לטובת אוהביו, אוהבי השם וכו', שאין להם אפילו מקרה. אלא הוא אומר לפעמים, כן, כמו שלמה, לפעמים המשפט מעוקל, ובהנהגת הטבע גם הצדיקים לפעמים סובלים וכולי, וגם לא מביא לנו תשובה שלמה למה זה צודק. כן? אז ואמרו, ושם אמרו, כדברי בן עזאי כן נחלקו וכן גמרו. זאת אומרת, לדעת בן עזאי נחלקו על קהלת וגם על שיר השירים, אם זה קודש או לא קודש, אבל בסוף גמרו שהם קודש, ששניהם קודש, שאפילו קהלת מטמא את הידיים, שבסוף גמר דבריו שהוא חסר. פה זה משפט שקצת סתום, הייתי בו כמה פירושים, אנחנו כבר מסיימים. כן, רק מה הכוונה שלו פה? כן, הרב שבל הוא אומר שזה עניין טכני פה להוכיח שהיה מחלוקת לגבי קהלת. כן, הרמב"ן אומר, בהתחלה דיברו רק על שיר השירים, אבל בסוף סיום המדרש הוא שכן נחלקו וכן גמרו, אז מוכח שהיה גם מחלוקת גם לגבי קהלת. הייתי גם פירוש אחר, אבל איך אני הבנתי את זה? אני הבנתי אחרת, שהסיבה, הוא בא להסביר לנו למה נחלקו על קהלת. כן? למה נחלקו על קהלת? שבסוף גמר דבריו שהוא חסר, זאת אומרת, בסוף הוא לא אמר לנו תשובה מלאה, ולכן באמת היה מחלוקת, כמו שהוא הסביר לנו כאן, נראה לי שזה ההסבר היותר טוב. יש גם חזון יואל איזה פירוש, שבסוף ספר קהלת הוא מגלה כן את התשובה, אבל זה לא נראה פה מתוך ההקשר, אלא נראה לי הפירוש הכי טוב זה ככה, שכמו שאמרתי, למה נחלקו? הוא בא להסביר למה נחלקו עליו, שבסוף הוא גמר דבריו שאין לנו תשובה, שאנשים עוד נשארים בשאלות, ולכן נחלקו על הדבר הזה. לכן, בקיצור, מה שמסיים פה הרמב"ן, זה ראינו את השלב הראשון, כן, המוסר השלישי, המסר השלישי של קהלת אמור להשיב, לדון בתשובה לצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ויש לזה תשובה כן, בכמה מקורות, גם בתהילים ע"ג, גם בספר איוב, חבריו של איוב, גם כאן שלמה אומר, תשובה בסיסית שהיא די נכונה, כן, שאפשר להבין את הצדק, אם מסתכלים, אם מבין על אחריתם, אם מסתכלים על הכללים, על קיום הנפש, קיום החוכמה. אז יש פה תשובה ויש בסוף צדק. אבל הרמב"ן מלמד אותנו שזה לא מספיק, אנחנו צריכים תשובה יותר מזה, ומילא זה תשובה חסרה, ומילא נחלקו אם קהלת מטמא את הידיים או לא, כי הוא לפי עניין ספרו לא אמר את התשובה המלאה. אף על פי שהוא כן רומז, בעצם הרמב"ן אומר, שאי אפשר להשיג בחוכמה, זה גם חשוב, זה גם הבנה חשובה, להגיד שתדעו לכם, יש טעם אחר. אומרת שאי אפשר להשיג אותו בחוכמה, ואני מדבר פה בחוכמה. אז אם אתה מדבר רק בחוכמה, אולי זה לא קודש? כן? אם אתה מדבר לא על ההנהגה האלוקית המוחלטת, שבה אין שום עוול, שבה כל אוהבי השם ניצולים, או שתסביר לי גם את הצדק שבטבע באופן שלם, ההנהגה האלוקית המוחלטת, אז אולי זה, אז נחלקו, אבל בסוף גמרו שהוא קודש. ויש בו גם כן את הרובד של הסוד, כמו שהרמב"ן ישלים את הדברים, בעצם אם ספר קהלת הוא לא מיוחד לזה לגמרי, כי יש לו עוד מסרים, זה רק אחד המסרים של ספר קהלת, אז יש לנו את ספר איוב. בעצם השלב הבא זה להראות את התשובה העיקרית, הסודית, המקובלת בספר איוב, ולראות שהוא רמוז גם, בעצם גם בדברי אסף וגם בדברי שלמה. זאת אומרת, מי שדיבר בזה גם כן דיבר גם כן על סוד נוסף, ובעצם יש פה קודש, כי יש פה גם ברמז את הסוד הזה. טוב, אז בעזרת השם אנחנו נעצור כאן להיום. בפעם הבאה אני אכנס לשלב הבא, שכמו שאמרנו, של הסוד הגדול יותר, שנמצא בספר איוב וברמז גם בספרים האלה של שלמה ואסף. עד כאן להיום.